ידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כדי תנועה. מיקה טוכמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
שלום לכל המאזינים והמאזינות. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה וכושר. אני מיקה טוכמאייר, מאמנת כושר, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו מדברים על הפרעת קשב יחד עם אורלי צדוק. אורלי פסיכולוגית תעסוקתית, מומחית ומדריכה, באה מרקע גם של פסיכולוגיה קלינית וגם תעסוקתית, מלמדת פה ברייכמן, פסיכולוגית ראשית במרכזי הזדמנות, מדריכה בעמותת נטל, בעלת קליניקה פרטית, כתבה שני ספרים בתחום הקשב, מלקות לחירות ומורה מבוכים, מתמחה בתחום של ייעוץ תעסוקתי לאנשים עם הפרעות קשב. אורלי, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף שהזמנת אותי, תודה רבה.
אני ממש מתרגשת לפרק הזה, כי אני עם הפרעות קשב מגיל קטן, כבר מכיתה, מהיסודי. המורה תפסה את אמא שלי ואמרה לה, היא חייבת ללכת לאבחון ולקחת ריטלין.
מזלך טוב שאת לקחת את זה בגיל מוקדם, והבחנת את זה בגיל מוקדם, חסכת לעצמך הרבה בעיות, כמו שחמי היה אומר, כי שמתחילים בגיל מוקדם, ואם מקבלים את העזרה המתאימה, ומקבלים את הייחוס המתאים, זה מאוד עוזר. אני פוגשת הרבה אנשים שהתגלגלו בחיים, לא הבינו מה קרה להם, לא הבינו למה הם מתפרצים לדברים של אחרים, למה הם אימפולסיביים, למה הם חולמניים, איך הם שונים מאחרים, והרבה פעמים הייחוס הוא לא הפרעת קשב, אלא אני שונה, אני דפוק, אני טיפש, משהו שהוא פחות חיובי מהפרעת קשב.
ממש. אני גם, רק אחרי שהבנתי את העניין של הפרעת קשב, פתאום הרגשתי עם עצמי בסדר, כי אני לפעמים גם במורים, היו הרבה מורים שכועסים עליי, שאני כל פעם הייתי מתפרצת, והייתי, איך אני כזו חוצפנית, זה לא...
ואת בטח הרגשת שאת רק מתעניינת ורוצה להגיד, ואת לא מבינה בכלל מה קורה, על מה כועסים. ממש. הרבה פעמים הפרעות קשב זה הסימן, בטח שהם ילדים, הם לא מבינים על מה כועסים עליהם, הם רק רוצים לעשות משהו טוב.
לגמרי, בדיוק. אז מה הדברים שלדעתך הכי חשובים שאדם עם הפרעות קשב צריך לדעת? איך זה נראה? מה כדאי לו לקחת בחשבון כדי להגיש עם עצמו קצת יותר בסדר?
וואו, זו שאלה ענקית. אני אתחיל מהבסדר, כי הוא כן. בסדר. כי הוא לא עשה שום דבר לא בסדר. המוח שלו עובד אחרת, הדופמין במוח זורם אחרת, הריכוז שלו שונה, וזה לא עושה אותו לא בסדר. אחד המשפטים שאני מאוד אוהבת תמיד להגיד, זה 0% אשמה ו-100% אחריות. כי הרבה פעמים אנשים מפרות קשב מרגישים המון אשמה על מי שהם ועל מה שהם. והמטרה היא כמה שיותר לשים את זה בצד, כמה שאפשרי, כי אנחנו לא אשמים, גם אני עם הפרעת קשב בולטת, אנחנו לא אשמים, ככה המוח שלנו עובד, וזה הבסיס, הקבלה העצמית, האמפתיה העצמית, והדבר שני זה סקרנות, בוא נבין, ושוב, יש דברים דומים ויש דברים שונים, כל אחד הוא גם אחר, בוא נבין איך המוח שלנו עובד, בוא נבין איך ההתנהגות שלנו, בוא נבין איך המחשבות שלנו, בוא נבין איך הדברים האלה עובדים, כי אם ההבנה נותנת לנו כלים כדי לתפקד טוב יותר, ואחרי שיש הבנה עצמית, לתקשר את זה, כי אנחנו בתוך סביבה, אנחנו לא לבד, הרבה פעמים מצפים מאיתנו להיות כמו כולם, ואנחנו לא כמו כולם,
כן.
והתקשורת עם אנשים קבועים היא מאוד מאוד חשובה.
כן, האמת שזה מזכיר לי חברה שלי, היא רבה עם הבן זוג שלה על איזה משהו, ולא יש הפרעות קשב מאוד חמורות. זאת אומרת, תקשיבי, אני ממש מבינה אותו, אני ממש חיה כמוהו, אבל הוא לא מקשיב לי, לא, אבל אני... הוא כל הזמן מאבד דברים, אני תקשיבי, אני כל יום שלי נראה ככה.
אני זוכרת שאחד הפעמים, ככה לפני הרבה שנים עבדתי בשנקר, שנקר כמובן יש המון הפרעות קשב, עשיתי שם את הרצאת פתיחה, ואז ככה הייתי פותחת ככה, מי בחודש האחרון לא על איזה טקל, איזה בעיה, איזה עיבוד, איזה שבירה של משהו, אף אחד לא מצביע. מי בשבוע האחרון גם אף אחד לא מצביע. שואלת מי היום, כי זה היה הבוקר, עוד לא היה לו, עוד לא הספיק, אז באמת כמה הצביעו. כלומר, להבין שהרבה פעמים הפרעות קשב זה לחיות עם תקלות יומיומיות, קשה לתפוס את זה.
כן.
כל יום קורה משהו, ואם לא קורה משהו, מחכים שיקרה משהו.
ממש.
ואם לא קורה משהו, אז פוחדים שיקרה משהו עוד מעט. כלומר, התחושה הזאת של היציבות, הקביעות, הכל בשליטה, היא כמו קרח דק שהולכים אליו, והרגישה שכל רגע הוא יכול להתפרק, וגם מדי פעם הוא מתפרק. זה לא אומר שאין אפשרות ללמוד, יש בהחלט אפשרות ללמוד את כל אותם פונקציות ניהוליות שאנחנו קוראים, שקשורים בעיבוד, בשמירה, בזיכרון, בזמנים, בהתנהלות. התנהלות, כל הדברים האלה אפשר לפתח. מה שקורה עם הפרעות קשב, שהדברים האלה לא עובדים טוב בצורה אוטומטית, אז צריך לפתח כל מיני הרגלים שהם לא אוטומטיים. אני אומרת, זה כמו רכב ידני, שצריכים להעביר את המהלכים ביד, לעומת רכב אוטומטי. רכב אוטומטי לבד עובר, נוסע, לא צריכים לדאוג. כן. אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה להביא ידני, אבל עדיין אפשר לנסוע עם הרכב הזה ולהגיע למקומות נהדרים.
כן, אם יש משהו שאני רואה גם שמאוד משיק לכל האנשים שעם הפרעות קשב, ויש לי חווה שאני חושב שאנחנו כל הזמן מבינות אחת את השנייה בדבר הזה, זה שאם יש משהו שמעניין אותנו, העניין זה מחליף את הריטלין.
לגמרי.
אז לגמרי. זה גם משהו שאני חושבת שכדאי שאנשים...
עניין, סקרנות, זה כמו שאתה אומרת, זה ריטלין טבעי של הפרעות קשב, הם יכולים להיכנס לעניינים, יש כזה דבר שנקרא היפר קשב, שאפילו נכנסים בצורה מאוד חזקה לתוך דברים, אפילו לא מבחינים מה שקורה מסביב, יכולים לשבת שעות, כי תבין, זה לא חוסר קשב, זה קשב מאוד מאוד עירני, זה קשב שמגיב לכל דבר, הוא מגיב לגירויים פנימיים, הוא מגיב לגירויים חיצוניים, ואז אם יש, אני על זה, אני רוצה לעניין את זה, זה כל כולי תופס את זה, אנשים האלה נכנסים לפה, בגלל זה הם גם יזמים מאוד טובים, הם יכולים להתאפס על פרויקט, וזהו זה. כן. זה הם רצים עליו, כל עוד הם מעורר תשוקה ועניין. הבעיה הרבה פעמים, שהתשוקה והעניין נגמרים, לפני שהמשימה נגמרת. וצריך להמשיך משימה, כי צריך לגמור אותה, לא כי כבר אני מתלהב ממנה. ואז כמובן מתחילות הבעיות של קשב, כי עד כבר מתחילים הפונקציות הניהוליות, שצריך להסתמך עליהן.
כן, אז מה את מציעה לאנשים? מה הדברים שלך עוזרים אולי?
אז אני קודם כל מציע, כמו שאתה אומר, קבלה עצמית, זה הבסיס לכל, כי אם אני יריב עם עצמי וירד על עצמי וגידו, אוי, למה עוד פעם שברתי ועוד פעם שכחתי ועוד פעם נשפח לי, קשה להגיד, רק אתמול שפחתי במסעדה על אנשים את הכוס מירה, כלומר, זה קורה כל הזמן, וזה לא נעים, כי זה פוגע באנשים, כן, כי זה פוגע באנשים הכי קרובים אלינו, זה הקטע מעצבן, וזה הקטע שככה עושה אשמה, אבל אנשים צריכים להבין, אנחנו צריכים קודם כל להבין, שאנחנו לא עושים את זה בכוונה, ולנו כוונות רעות, ואנשים מסביבנו גם צריכים להבין את זה, אז קודם כל הבסיס, זה הבנה וקבלה שדברים כאלה קורים לנו, אנחנו יכולים להשתדל, אני אף פעם לא אקח כוס יין לסלון, כי הסיכוי שזה ישמר זה זה לא משהו, כלומר, אפשר לעשות כל מיני פעולות של מניעה וזהירות, אבל בגדול להבין שזה יקרה, דברים מהסוג הזה. הדבר השני, זה באמת כל אחד צריך להבין מה חשוב לו, ומה חשוב לו זה נגזר מהמשימות שלו, מאורח חיים שלו, ומהלקויות שלו. אצלי למשל, ניהול זמן זה היה דבר סופר פגוע, ממש לא הצלחתי לנהל, יכולתי להגיד, אני צריכה להיות בירושלים, ואני אצא חצי שעה קודם, ועוד יעצור בדרך, וזה יהיה בסדר. כלומר, לא קשור לשום דבר. ולמדתי מה דרך הקשה. עכשיו, יש כאלה, באמת, אולי אנשים שעובדים בבית, אומרים, לא עושה את זה עכשיו, אני אעשה את זה מחר. אני לא יכולה. יש לי פגישות עם מטופלים, יש לי הרצאות, זה דברים על הדקה. ואז, שוב, דרך הקשה, ודרך הרבה איחורים, והרבה פשלות, והרבה פגישות אחד על השנייה. אני, למשל, מנהלת יומן בדרך מאוד מאוד, באמת, דתית, קפדנית. שמה כל פגישה ביומן, שמה כל משימה ביומן, בצבעים שונים, בודקת את זה, בודקת שאני לא עושה אחד על השני, ועדיין, מדי פעם אני עושה טעויות, אבל באמת הרבה 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 פחות מפעם, וגם בגלל הבדיקות החוזרות, אז אני יכולה לתקן את זה. כלומר, אחד הדברים זה וידו. יש לי בן זוג יקר שלמד אותי, כדי לא להגיע לוידוי, תעשי וידו. כלומר, לבדוק ממש. דברים קודם, ולדעת שאני אפספס, כי למשל הוראות, אני יכולה לפספס, המוח שלי יכול לעוף, אז אני אשאל, ואני אבדוק מה היה. כלומר, הרבה פעמים חזרתיות. מה שאני אומרת לאנשים מפרט קשב, שערכת זמן, זה לא רק במבחנים, זה לא רק ממש. בזה, זה בחיים. את רוצה להגיע למשהו בחצי שעה, תצאי שעה. את חושבת שיקח לך ככה, תשימי עוד חצי שעה ועוד 50% תוספת זמן. תגמרי קודם מעולה, זה בסדר.
כן.
כי יש משהו בקצב שהוא מבלבל, כי לפעמים אנחנו נורא מהירים, לפעמים אנחנו נורא איטיים, זה מה שהוא נורא מבלבל.
וואו, זה מה שבאתי להגיד לך, כי אמרת משהו עם אלת, אני לפעמים יכולה, זה, אני משנה כאילו איזה, כמו איזה נינג'ה, מפה לשם את הכתב, ואני אפילו לא שמתי לב שעשיתי את כל הדברים האלה. אבל מצד שני, יש דברים שאני פתאום
נתקעת.
כן, וזה גם ממש דיסוננס, כי אני אומרת, וואי, אני יכולה לתקתק דברים, ויש דברים לנקות את הבית. וואו, זה לוקח לי 6 שעות דברים שאמורים לקחת באמת 10 דקות. ומפתחות, ואנשים אומרים לי, מה, את עושה דברים כאלה מטורפים, וזה, ואז את כל הזמן
לא יודעת איפה המפתחות.
כמה פעמים המנולה נגיע הביתה, באמת, לא נעים.
אז קודם כל זה נכון, זה מבלבל, כי יש דברים שאנחנו עושים מהר, ויש דברים שעושים לאט, וגם את אותם דברים נורא תלוי במצב רוח ובמצב, אנחנו נכון. הרבה יותר לבילים, התפקוד של אנשים תמיד עולה ויורד באיזושהי צורה, שלנו ככה, אוקיי? גם עולה ויורד, אבל בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד שונה. אז קודם כל צריך לדעת לקבל את זה, זה באמת עולה ויורד, וגם תלוי מה. אז עכשיו אחד הדברים שצריך לעשות זה שוב, להסתכל ולהסיק מסקנות, למשל המפתחות, שזה בעיה ידועה, כמה פעמים את לא שרחת המפתחות בדלת, כולל אתמול, ובאמת זה בעיה ידועה, אז לשים מקום ליד הדלת, לשים כבוד, אבל שהוא לא מקום קטן, שאלה גדולה, הציבות נתשרואים, להחביא מפתחות רזרבים, לשים מפתחות אצל השכנים, לעשות עוד תמיד מפתחות נוספים, להדביק בתחתית של אותו, כלומר, כל מיני דברים שאת כבר יודעת, כי מה שקורה הרבה אנשים, קרה לי משורה, נורא לא נעים לי, אני מתעלמת, מתעלמת, מתעלמת. אני אשכח מזה, יאללה, לא קרה כלום, לא קרה כלום. אבל אז פעם בא יקרה לי אותו דבר. אז דווקא לא לעשות את זה, לעצור, לבדוק מה קרה טוב, והרבה דברים קורים טוב עם הפרעות קשב, אולי נדבר על זה, שזה גם הרבה יתרונות, אבל איפה הדברים שמפילים אותי? כי אני המרצה הכי טובה בעולם, אבל אם אני לא אגיע בזמן לשיעור ולא ארצה, זה לא יעזור לי.
ממש.
אוקיי? לפעמים הדברים הטכניים הקטנים האלה יכולים להפיל אותי, אז אני צריכה לשים לב מה מפיל אותי, איפה אני נופלת, ו... לשמוע גם פידבק מאנשים אחרים בצורה טובה, ולנסות כמה שאפשר לתקן. עכשיו, עצם התיקון העצמי, ועצם זה שאני מסתכלת פנימה, ועצם זה שאני מודעת לעצמי, זה כבר משפר אותי בהרבה. כן. בהרבה תחומים, לא רק בתחום של הפרעת קשב.
מעולה, ובלימודים, איך את... אני למשל עם הפרעות קשב, אבל בלימודים משהו, לא, משהו קורה אחרת.
תפס אותך.
כן. אז איך למשל מגיע אלייך סטודנט בתחילת הדרך, ונורא חושש מזה?
קודם כל זה מאוד נפוץ, כי הרבה אנשים שחושבים על לימודים, יש להם את החוויה השלילית מהיסודי, מהתיכון, ואז הם מאוד פוחדים להתחיל לימודים, ואז הרבה פעמים נמנעים, אפילו נושאים שמעניינים והם יכולים להיות טובים בהם, הם נמנעים כי יש להם את הזיכרון הרע. אז דבר ראשון, אנחנו עושים הפרדה. מה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. לא בחרת מה ללמוד, היית פחות מודע לעצמך, אתה היום אתה בשל, אתה במקום אחר, יש את העניין הזה שדיברנו, שהנושא באמת מעניין אותך, כן. אז זה אחרת. אז קודם כל, באמת להבין שזו סיטואציה שונה. בית, הכנה, אוקיי? אם זה כמו, אני אומרת, כמו משקפיים, אני לא יוצא מהבית במשקפיים, כי אני אתקל בעץ, אז אני צריכה את המשקפיים, ויש אנשים שצריכים קבאי, ויש אנשים שצריכים תרופות, ויש אנשים שצריכים תזונה מסוימת. לארגן את הסביבה ככה שהיא תהיה תומכת. מה זה אומר? כן לעשות את ההבחון לפני שבועים ללימודים, כן לפנות למרכז סמיכה, כן להשיג התאמות שמגיעות לי, אם זה ערכת זמן, אם זה חדר שקט, אם זה טיוטר, אם זה שיעורים פרטיים, אם זה פריסה של קורסים, אם זה מועדי גימל, אם זה חדר שקט, לא יודעת, כל דבר מה שהוא צריך, ומה שהמוסד יכול לתת, ולתקשר עם עצמי, כי ההתאמות הן גם בדרכי היבוחנות, שזה אז אני תלויה במוסד, ואני צריכה לתקשר איתו, אבל גם בדרכי הלמידה, וזה הרבה מאוד בדרכי הלמידה. והיום באמת, היום זה אינסופי, אני יכולה להקליט, ואני יכולה לעשות פודקאסט, ואני יכולה לעשות דיאגרמות, ואני יכולה לראות סרטים, ואני יכולה לראות מרצים אחרים. באמת היום אין סוף אפשרויות. אז באמת לחקור את עצמי. טוב לי להקשיב ולשמוע בהליכה, שאני בפעילות, הרבה מהאיפרים זה קל להם, או דווקא שאני בחדר שקט, או דווקא שאני בבית קפה, והרעש מסביב דווקא כן. מארגן אותי, ואז ככה אני צריכה להתרכז לאיפר קשב, עם חברים, לדבר, לעשות לבד, באמת, יש המון המון אופציות, ולחקור את הדרכי למידה שלי. טוב לי לעשות 10 דקות הפסקה, 10 דקות הפסקה, טוב לי לשבת 3 שעות ואחרי זה ללכת לים, טוב לי בלילה, טוב לי ביום, באמת לחקור את הדרכי למידה שלי, ולנסות להוציא את המקסימום מהם.
כן, ואיך היית ממליצה לעשות את הסדר יום? כי הראש מספיק בבלגן, הוא במסיבת טרנס, אז מה כדאי...
מסיבת טרנס אני אהבתי.
מה כדאי לעשות כדי להרגיע שם?
אולי ללכת למסיבת טרנס, זה חלק מהזה, לתת לאקטיביות הזאת ביטוי. כי שוב, בקשב יש לנו את השקטים ואת החולמנים, ויש את האקטיביים, את ההיפרים שצריכים כל יום פעילות. ודווקא השקטים צריכים, חייבים את הזמן חלימה הזה, לשבת על הספה, לבעוד באיזה סדרה, לחלום, הם דווקא לא טוב להם כל היום להיות בפעילות, כי זה מציף אותם. אז צריך לראות איזה הפרעת קשב אני, ויש את אלה המעורבים גם. אז צריך לראות באמת, באמת מה אני צריך, ועכשיו אני עם הפרעת קשב, שכחתי את השאלה שלך, תחזרי.
איך היית ממליצה להם לסדר את היום?
אז זהו, אז אין סדר יום אחד.
תלוי
בבן אדם. היפרים, לפחות אני יודעת שהרבה פעמים נוצאת מיום מ-6 בבוקר עד 12-1 בלילה ומלא מלא דברים, ושכחתי לשים זמן מנוחה או לאכול או הפסקות. אז לראות מתי אני מגזימה ולתקן, ומצד שני יום שאין לי יותר מדי, אין לי מה לעשות, זה לא בשבילי.
וואו, אני גם ככה.
אני גרועה וזה חבל הזמן, אז כאילו יום מנוחה בשבילי זה די עונש, ואז אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, נכנס לדיכאון, וזה לא עובד לי טוב, אז המנוחה שלי זה באמת ללכת לזה מסיבה, או ספא, או לעשות משהו עם חברות, אז כל אחד צריכה לדעת מה מתאים לה. גיוון, הרבה פעמים אנשים היפרים, צריכים את הגיוון, הם לא יכולים את כל היום במקום אחד, המונוטוניות. כן. הרי מה שצריך להעיר את הקשב, הרבה פעמים מעברים, מעירים את הקשב, עושים כל הזמן אותו דבר, אנשים האלה פשוט חצי נרדמים. אז בדרך כלל זה לא מתאים להם. מצד שצריך, כן, איזה מסגרת, כי כל פעם להתמודד עם משהו חדש, זה גם קשה. אז יש תמיד מתח בין דברים. מצד אחד צריך את הגיוון ואת השינוי, וזה מצד שני, לנהל גיוון צריך הרבה יותר יכולות ניהוליות, משהו כן. בן אדם רגיל. אז היכולות הניהוליות שלי פה למטה, והגיוון שלי, והצורך בגיוון שלי הוא פה, ואיך אני מתחילה לחבר בין הדברים. עכשיו גם זה תלוי בתקופות, זה תלוי אם נהלת גם זוגיות, או גם הורות, או לא, או לבד, או זה. כל אחד צריך את מה שמתאים לו. רוב הפעמים, אנשים מפרות קשם, זה די ככה, זה די כללי. הם כן זקוקים לגיוון, הם כן זקוקים לגירויים. הכמות והרמה באמת צריכה להתחלף, וצריכה לראות. ואיך אני דואגת בחוץ להפסקות, הפסקות שהן מתאימות. הנטייה היא למלא בלי סוף.
ממש, זה קטע, כי אני תמיד אמרתי, איך זה יכול להיות? אני ממש שונה מאנשים אחרים, אני, תני לי כל היום ללכת מפה, לשנה, יום חופש, אני קורסת.
ממש ככה.
רגע, מה עושה? אני לא עושה שום, אני לא מצליחה, כאילו, תנו לי לעשות דברים.
האינטנסיביות היא טובה, ומה שאינטנסיבי לאחר, לאנשים עוברות קשב, זה נהדר, כי זה מה שמלא להם את הדופמין, זה רמת הגירוי הטובה להם. להבין שזה לא יותר מדי. עכשיו, לפעמים אנשים מסתכלים לך מהצד ואומרים לך, מה, זה לא יכול להיות שאת עושה את כל זה. את בטח מפשלת. עכשיו, ברור שמדי פעם את מפשלת, גם יש לך הפרעת קשב.
כן.
אז צריך להקשיב את זה, כי הרבה פעמים מה שקורה, אנשים מבחוץ מגיבים מהמקום שלהם, ולהם זה נראה לא נורמלי, ואולי זה לא נורמלי מבחינתם. ולוקח המון זמן, לפחות לי לקח הרבה זמן, לגבש ולהגיד, זה אני, זה מה שטוב לי, אולי לאחרים זה נראה לא נורמלי או לא בסדר, אבל לי זה עובד.
כן.
והקשב הזה הפנימה, מה עובד לך ומה נכון לך, ואיך את מנהלת החיים שלך, הוא מאוד חשוב, ובאמת להיפרד מקולות אחרים שאולי מכוונה טובה, אבל מדברים מתוך עולמם. נכון. אז להכיר אנשים אחרי בהפרעות קשב, כמו שאתה אומרת, זה מאוד עוזר, כי זה מאפשר את החיבור הזה ואת ההידוד הזה.
כן, ועכשיו זה מאוד מסקרן אותי, כי אני בטוחה שזה חלק מהפרעות קשב, אני רואה תפסים.
כן, לגמרי.
אני רואה שחור חשבונית.
לגמרי.
האתר של חשבונית ירוקה זה טריגר.
כן.
או כל דבר של, פתאום אני מקבלת דוח, ואז להתעסק עם התפסים וטסט, ואני...
מנהלה והפרעות קשב, זה, מה אני אגיד, זה לא מתחבר.
לא.
כי זה מאוד בירוקרטי, ואין לזה תמיד היגיון, ושלבים אחרי שלבים, וזה מונוטוני, וזה מלא פרטים, ולכי תכתבי בדיוק בשורה הנכונה, ושלא יקפוץ לך, ושלא ילך לך, ובדיוק מה הסיסמה, ומה זה, ולכתוב את המספר טלפון ככה, ולכתוב אותו אחרת, אסון, באמת, זה... זה אסון. אני זוכרת, הייתי דיילת, והייתי צריכה למלא תפסים לאנשים לכניסה לארצות הברית. זה היה אסון. הייתי משתמשת במלא תפסים, או הייתי איכשהו מנסה להבין את המסיבה למישהו אחר. זה נכון, זה קשה, אין ברירה. צריך להתמודד עם זה, או שאת מוצאת מישהו נחמד שיעשה בשבילך, ואת בינתיים תעשי לו מסאז' או משהו, לא יודעת מה. אבל... כמובן אפשר להגדיל, ואפשר למצוא דרך לשמור את כל הסיסמות ואת כל הפרטים במקום אחד, אבל זה מאתגר, זה בהחלט. צריך לדעת מה עובר לך בקלות, כמו עכשיו, נגיד, אני רואה את הפודקאסט, אין לך בעיה, אני בטוחה שאני צריך 5 שעות לדבר ולהמציא שאלות, לבין למלא טופס. אז צריך לדעת, עכשיו אני הולכת למשימה שקרה לי, וכיף לי, וזורם לי, ואני יודעת שיהיה לי בזה, לבין אני הולכת למשימה עכשיו שקשה לי. משימה שקשה, אני צריכה להיות תרנית, אני צריכה להגיד את מי שזה קשה, אולי לשים את זה תחו בזמן, נגיד, זה ייקח לי רק 5 דקות. אני צריכה באמת לשמור את כל הדברים המנהליים האלה במקום אחד, ושיעזור לי למלא. ולדעת שכן, מה שלאחרים פשוט, אולי הכי פשוט בעולם, וזה קשה, והפוך. ולזכור שגם יש הפוך.
נכון.
שמש קשה לאחרים, לי גם קל, ולזכור את זה.
באמת צריך לזכור את זה. וכפסיכולוגית תעסוקתית, שאת מלווה אנשים, כנראה מגיעים אליך בצומת דרכים, ולא שהכל עובד. איך הפרעת קשב את רואה שהיא משפיעה על הזהות התעסוקתית של הבן אדם?
טוב, היא מאוד משביעה, היא משפיעה, גם אני רואה מהשטח, וגם אני רואה, גם יש כמובן מחקרים, שאנשים האלה יותר מפותרים, פחות מתקדמים, ותמיד יש את השאלה גם על את מי הם בודקים, כי הם פחות בודקים את המוצלחים, אבל בהחלט זה משפיע, כי קודם כל אמרנו, הפונקציות הניהוליות, לשמור על הזמנים, לעשות את ההוראות כמו שצריך, וזה משפיע דווקא בכניסה, כי בכניסה לעולם עבודה צריכה להרבה יותר להיות ממושמעת, והרבה יותר לעשות דברים כמו שצריך, והרבה יותר לעבור על מנהלה, שאת יכולה, והעולם של היום יותר מתאים, שאת יכולה להמציא את הדברים ולעשות בדרך שלך, זה יותר מתאים להפרעות קשב. הרבה פעמים חוסר הוויסות גורם להם להגיד דברים לא מתאימים, להיכנס לאימותים, לא לקרוא נכון את המפה החברתית. אז זה גם כן גורם הרבה פעמים באמת לצאת משוק העבודה לפיתורים. והוויסות, הם מאוד רגישים הרבה פעמים, אז לוקחים כל דבר על הלב, רק נגדי ולא בעדי, לוקחים מאוד אישי, מישהו אמר ביקורת, מגיבים מאוד חריף. זה גם דבר שמשפיע. הרבה פעמים באמת הם יזמים, והרבה פעמים גם בתוך ארגונים יעשו את הדברים בדרך שלהם. אז אם יש ארגונים מאפשרים לגדול, להתפתח, ליזום, להיות יצירתיים, הרבה פעמים מאוד יצירתיים,
כן.
בארגונים כאלה הם יוכלו לפרוח. והרבה פעמים זזים די מהר ממקום למקום, כי צריכים כן. את השינוי הזה.
אני כל הזמן חושבת על זה שדווקא בתקופה האחרונה, עם כל העניין של ה-AI, זה דווקא בא לטובתנו.
מאוד.
כי יש יותר הרבה ביטוי יותר לעני. מאשר לגמרי. למסגרת ומה שצריך, ועושים ככה, 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 וגם יש הרבה קיצורי דרך עכשיו.
המון קיצורי דרך, את יכולה, שאת תזכור עוד, לבקש שיכתבו לך, ומצגת, ויש המון כלים והמון אפשרויות, את יכולה ללמוד בהרבה דברים, ולתזכר בהמון דברים. הדבר הזה, לדעתי, זה באמת כמו משקפיים, שמצאו את המשקפיים, קודם יהיה מסרוכית מגדלת, זה ממש יכול לעזור מאוד לכולם, ובטח לאנשים מפרות קשב. יש בוטים שמטפלים בדחיינות, יש לכם מי לדבר, זה יכול מאוד מאוד, מאוד מאוד לעזור.
כן, אז עם כמה שה-AI עושה חרדה לחלק, אז גם יש לזה את הדברים הטובים שלו, ויש איזה מיתוסים שצריך לנפץ בנושא של הפרעות קשב, שאומרים לך, כמו אנשים שעכשיו בגיל 60 אומרים, וואו, גיליתי שיש לי הפרעת קשב. אז
תראה, אחד המיתוסים הכי נפוצים, יש לו הפרעת קשב, הוא לא יכול להקשיב. זה אבסורד. להפך, קודם כל, מי שהפרעת קשב מקשיב להכל, אוקיי? ואמרנו שאתה היפר קשב, אוקיי? הקשב פשוט מתנהג אחרת, הוא יותר רגיש, אז הוא רגיש להפרעות, הוא רגיש לשינויים. אם יש מחשבות שעולות בראש, המחשבות האלה יסחפו אותי, ופתאום אני לא אהיה בשום מקום. אז המיתוסים, מי שיש לו הפרעת קשב יכול להקשיב, זה אבסורד. דברים אחרים, מי שיש לו הפרעת קשב לא יכול לעשות תפקידים אחרים, הוא לא יכול להיות רופא, הוא לא יכול להיות טייס, הוא לא יכול להיות לא יודעת מה. כמובן שגם זה אבסורד, כי השאלה איך אתה מנהל את הקשב שלך, okay. ומה ממגס לך את ההיפר קשב, ואיך אתה בעזרת תשובה יזמות, היצירתיות, הרבה פעמים זה ערנות מאוד גבוהה, זה אינסטינקטים מאוד מהירים, הרבה פעמים זה אינטואיציה מאוד גבוהה, יכולת לפתור בעיות, אז איך אתה מפצה על זה שהקשב מדי כן. בא בורח בצורה אחרת? ושוב, כמו שאמרת, יש לי צורה, עכשיו הקשב שלך, את פה איתי לגמרי, ואני פה איתך לגמרי, אוקיי?
כן.
אז יש מקומות, סיטואציות שמספיק מעוררות, שאנשים מאוד על זה.
ממש.
אוקיי, וצריך לזכור את זה.
גם אני חושבת שבגלל שהצלקות של אנשים עם הפרעות קשב, אני בתיכון הייתי מאחרת כרונית, ואז בעבודה אני כל כך הלחיץ אותי שאני אחר. אני באה, תמיד יש מישהו שצוחק עליי, אומר לי, אין מאמנת פה שבאה כל כך מוקדם לפני. והוא לא מבין שזה בא ממקום של אני כל כך בלחץ, שאני לא אסדר את הזמנים, ואז גם
אני איתך לגמרי. שאני יוצאת, אני יוצאת הרבה זמן, כי אני מניחה שבדרך אולי אני אתבלבל, ואני לא אשים לב, והוא ישפך עליי משהו, או אני אשכח משהו, ואני אצטרך לחזור. אז זה קורה לי הרבה הרבה פחות מפעם, אבל עדיין אני יוצאת הרבה לפני הזמן, כי אני אומרת, כמו שהפתרון שאני לקחתי לעצמי, ערכת זמן זה הפתרון, אוקיי? כן. והיא בחיים, ואני לוקחת לה לכל דבר. הדבר השני שבאמת עוזר לי, שאני באמת, הקליניקה שלי בבית, במקומת המרתף, אני יורדת קצת וזה מרתף, וזה באמת עוזר לי להתארגן. אני לא צריכה הרבה זמן מראש להתארגן והכל, אבל שוב, אני ארגן את התיקים לפני זה, אני אקרא אותם לפני זה, אני מסכם את כל מפגש, אני אקרא את זה אחר כך, כי באמת לעשות אמצעים חיצוניים, כי אני לא אשמח רק על הזיכרון שלי, שהוא מעופף.
כן.
הוא לא משתפר עם הגיל, זה גם צריך לזכור. אז באמת, העניין של לעשות איזה הכנות, ולהבין איפה את נופלת, ואיפה את כן, ומדי פעם, שוב, אני חושבת שמאוד חשוב גם לקבל את הנפילות, ו לקבל זה לא אומר, אוקיי, הכל בסדר, אני אחרי איתם וככה אני, אלא לתקן אותם. לקבל כן. שוב שזה לא מכוונה רעה, לקבל שאנחנו מתמודדים עם משהו שקשה לנו, ומצד שני, באמת להשקיע אנרגיה כדי לתקן.
כן, ומה, איזה טיפים עוד יש לך להתנהל לצד ההפרעה, בין אם זה בעולם התעסוקתי. איך אני באה עכשיו לרעיון עבודה, ויש לי את הצל הזה מעליי, שיש לך את ההפרעות קשה, ובהתחלה באמת כל העיניים עליך. זה מאוד מלחיץ.
א', זה מאוד מלחיץ. תמיד מלחיץ להיכנס לתפקיד חדש. כן. אין, אני לא מכירה בן אדם שנכנס, אם בן אדם נכנס לתפקיד חדש ולא לחוץ, אז משהו קצת מנותק מהמציאות. כי את צריכה לקלוט מה קורה, גם את העבודה, וגם את, את הדברים שלא אומרים לך, וגם את הקודים החברתיים, וגם איך מתנהלים, ואם אוכלים צהריים ביחד, או אומרים מזל טוב ליום הולדת, או כמה זמן עושים small talk, וצריך לקלוט את ה... איך המקום הזה מתנהל, וזה לוקח זמן. הרבה אנשים מתלבטים איתי, האם להגיד ברעיון עבודה, שיש לי הפרעת קשב או לא להגיד. ולצערי, אין לי שום תשובה ברורה, אני אומרת, זה תלוי, תלוי כמה נוח את מרגישה להגיד את זה, ולשתף את זה. אני יכולה להגיד שככל שהתקדמתי עם השנים עם הזמן, אני כן אומרת את זה, ברור שהייתי צעירה יותר הסתרתי את זה, הרגשתי פחות ביטחון, גם פחות ידעתי, לא ידעתי את זה בגיל צעיר. מאוד תלוי במקום עבודה. יש מקומות עבודה שיודעים ומאוד פתוחים ומקבלים את זה, ויש מקומות עבודה שלא לא כך מבינים, ואת חושבים שבאמת אם יש הפרעת קשב, הבן אדם אפשר לסמוך או לעבור לו את תפקד וזה. אז זה מאוד תלוי. לפעמים יש אנשים מתלבטים, אני יכולה להגיד להם, את יכולה להגיד את זה, הרי יש רשימה של חסרונות ויתרונות, הרבה פעמים שואלים את זה. אז אתה לא צריך להגיד, יש לי הפרעה, אתה לא רוצה כותרת, אם זה כותרת מפחידה, אתה יכול להגיד את זה, היתרון שלי, שאני באמת יצירתית ויזמית, ויוצרת קשרים בקלות. חיסרון שלי שאני פחות טובה בעבודה מנהלתית, שאני פחות טובה בעבודה רוטינית, דברים נגיד כאלה. עכשיו, ברור שאם אני הולכת לנהל משרד, ונגיד שאני פחות טובה בעבודה מנהלתית, זה לא רעיון כל כך טוב, כן? אני צריכה, ואגב, יש אנשים עם הפרעות קשב שהם סופר בזה, כי הם עשו פיצוי, הם עשו פיצוי על הקטע שפרעה, והם סופר תקתקנים וכל דבר אצלהם במקום, אני אראה לך את היומן שלי, את לא תאמיני איך הוא מתוקתק והכל, אז לא, גם לא יהיה נכון להגיד שכל מי שאם יש לו הפרעת קשב, הוא מתלהד בבלגן, זה גם לא נכון להגיד, כן. כי יש למידה ויש את הדברים שזה, אז אתה יכול להגיד את זה בתוך חסרונות ויתרונות. מחקרים מראים שרוב האנשים לא אומרים את זה ברעיון עבודה, אבל כן אומרים את זה אחרי כמה זמן שמרגישים יותר ביטחון. עכשיו, גם אם לא אומרים את זה, מי שקצת מבין קשב רואה את זה תכף, כי אי אפשר להסתיר. כן. הסגנון שלך, איך שאת מדברת, קצב הדיבור, האופן שאסוציאטיבי שאת אומרת דברים, ההתפרצות לדברי אחרים, איך שאת מתנהלת. אי אפשר כן. להסתיר את זה, מי שמבין את זה. אז זה צריך להיות מקום שבאמת אוהב את זה, אוהב את הצבעוניות, אוהב את היצירתיות, ומקום שלא, כנראה זה לא מקום מתאים להפרעות קשב, כן. כדי לחפש מקום אחר. לשני הצדדים, לגמרי.
ואני אשמח כדי שנסיים את זה בטעם טוב, מה היתרונות של הפרעות קשב?
וואו, יש מלא יתרונות. קודם כל, בדרך כלל אנשים מאוד, מאוד עם, ככה עם חיות ועם קצב, והרבה כן. פעמים יכולים להיות כזה מרכז חברתי, כי הם יודעים לדבר על דברים ברגש, והם באמת מרגישים את הבן אדם השני, ובאמת הרבה פעמים משתפים, והרבה פעמים ככה מביאים את הרגשות שלהם. הם מאוד מאוד רגישים okay. לסביבה.
רגע, יש לי אפצ'י שלא יוצא? אוקיי, okay, זהו. וואו, וואי, איזה כיף זה היה. אוקיי, זהו.
כנראה שדיברנו על יתרונות, זה עשה לך משהו, אה?
יש אותי.
יש את יתרונות בסיפור.
חיכיתי לקטע.
כן, אז קודם כל, הם באמת הרבה פעמים מאוד רגישים. אז גם יכול, זה גם לעצמם, הרבה פעמים לסביבה, מה שעושה אותם מנהיגים טובים, או מטפלים טובים, או יוצרים טובים. הם יצירתיים, הם יודעים לפתור בעיות. הרבה פעמים הקצב הזה, חיות, הם מספיקים המון, הם מספיקים יכולים ביום אחד, מה שאחרים לא מספיקים בהרבה מאוד ימים. בגלל שהם עברו, החוסר התאמה הזאת בינם לבין הסביבה, יכולה ליצור גם פציעה ותחושת ניכור, אבל יכולה ליצור גם המון אמפתיה והמון הבנה לבעיות ולדברים של אחרים. יש פה קסם, אני לא יודעת, אני אוהבת אותם שזה אני מטפלת בהם, ויש קסם אחר בקצב, בהתנהלות, ביצירתיות, בחשיבה אחרת, בחשיבה מחוץ לקופסה, הרבה פעמים מביאים ערך אחר לתוך הדבר הזה. ההתלהבות שלהם מדברים היא כן, באמת ככה מאוד מושכת, והרבה תשוקה. והרבה פעמים הם יהיו ממציאים, היזמים, לא תחיה קולומבוס, אבל בטח היה לו איזה הפרעת קשב. מי ככה הוא נהיה וינצל כן. הצד שלי של העולם רק כי זה מסקרן אותו, אוקיי? אז אנשים האלה הרבה פעמים שהם פורצי דרך והם עושים דברים אחרת, הרבה פעמים יתראי שהם הפרעות קשב.
כן, אני גם חושבת שהמסע הזה עם הפרעות קשב מאלץ אותך להתקרב לעצמך.
נכון.
הם צריכים להיות מאוד מחוברים לעצמם.
נכון. זה מעלה מודעות, כי אחרת את לא תסתדרי. כמו שאמרנו, אם לא תחקרי את עצמך ולא תביני איך את עובדת, את לא תסתדרי, את לא תדעי מה לתקן ואיך לתקן.
כן, אז אם עכשיו מישהו שומע את הפרק, וכזה מרגיש, וואו, אני מרגיש כאילו דיברו עליי, כי אני כל הפרק הרגשתי כאילו דיברנו עליי. אז ואני בטוחה שכמוני יש עוד הרבה.
כן.
מה היית ממליצה לו? מה כדי שהוא ייקח עם עצמו? או איזה טיפ שהיית שמחה את לשמוע?
אז קודם כל, לתקשר, לתקשר, לתקשר. תקשר את זה מסביבה שלך, תשאל שאלות. תתקשר. קודם כל, ידע זה כוח. תלמדי על הדבר הזה. תקראי, תבין, יש היום אין סוף פודקאסטים, חומרים, ביוטיוב הזה, סרטונים, דברים קצרים כאלה. באמת, תלמדי על זה, תקראי על זה, תבין את זה, תראה מה קורה, תלמד, ידע זה כוח. הדבר השני, מרגיש, תבין, תראה מה רלוונטי לעצמך ומה לא. דבר שלישי, באמת תראה מה הכוחות שלך, מה היכולות שלך, איפה את יכולה לתרום, איך את יכולה להפוך את זה לכוח, את הרגישות, את האינטליגנציה הרגשית, האינטואיציה, את המהירות הזאת, או את החולמנות הזאת. בדיוק ראיתי סרט על מאיר שלב, שהוא אמר שהוא היה שנים בתור ילד בלי משקפיים, וזה שנים חלם, וזה מה שכי הוא היה מנותק מהסביבה, וזה מה שאפשר לו לכתוב אחר כך. אחר כך הוא אומר שהוא שם את המשקפיים, ופתאום ראה את השמיים שמתחילים ונגמרים, וקודם זה היה מרחב אינסופי, ודווקא הוא התבאס מהמשקפיים.
כן.
אסוציאציה של הפרעות קשב, לא יודעת אם זה קשור או לא קשור, זה אסוציאציה שהייתה לי.
כן.
אבל לא, העניין הזה של, שדווקא החולמנות והמרחב הזה והמוח האחר, הוא יכול להיות מקום מאוד מאוד פורה, אם את יודעת איך להוריד אותו לקרקע, איך להפוך אותו למשהו פרקטי, למשהו מעשי, כי הרבה אנשים שאני שמעתי עם הפרעות קשב, התסכול שלהם זה החמצה. התסכול שלהם שהם נשארים בראש, נשארים עם פוטנציאל, ולא מצליחים לקרקע את זה לתוך המציאות. אז אם מישהו במצב הזה, שמרגיש שיש לו הרבה ידע, הרבה פוטנציאל, הרבה שכל, הרבה יכולת, אבל החיים שלו בחוץ לא מתקשרים עם כל הפוטנציאל במוח, יש איזה נתק, ללכת לעזרה, ללכת לטיפול, ללכת לייעוץ, ללכת למקום שיכול לחבר בין העולמות האלה, שיעזור לאנשים לממש את הפוטנציאל שלהם, יעזור להם לבטא את מי שהם בעולם, לתרום ולהתרם.
ובגלל שאת בסביבה עם הרבה אנשים מפרות קשב, את רואה איזה כיוון שהם יותר הולכים אליו?
זה תמיד שאלה ששואלים אותי. אני לא חושבת שאני רואה כיוון, אבל מה שאני יכולה להגיד, באמת כמעט בכל מקצוע אפשרי, יש, אי אפשר להגיד. למשל, אני לא חושבת שאני מכירה גנן אחד בלי הפרעת קשב. זה אנשים שלא לומדו וצריכים את החוץ ואת הפעילות בחוץ. אומנים, יוצרים, המון מטפלים עם הפרעות קשב. אבל גם במקצועות אחרים, אני חושבת שמה שמאפיין זה האופן שהם עושים את המקצוע הזה, אוקיי? הנה, את סטודנטית וזה, אבל את פתחת פודקאסט, כן. את עושה משהו אחר. אנשים יעשו אחר, יזמו דברים, יעשו אחר, יהיו יותר עצמאים, יותר יזמים, הם יעשו בתוך המקצוע שלהם את הדברים באופן שונה. זה אני חושבת, כן. יותר האפיון, מאשר להגיד, במקצוע כזה יש אנשים הפרעות קשב, במקצוע אחר אין. באופן טבעי יהיו אנשים שלפחות פעם, כי היה את המחסום הזה של לימודים, אז הרבה אנשים גם נגררו עם הפרעות קשב לדברים שהם לא לימודים, אבל היום זה כבר פחות, כי יש הרבה יותר מאתרים, יש התאמות, יש המון אמצעים ללמוד. אני חושבת שזה פחות יהיה מאשר פעם. זה יותר האופן להיות בתוך הדברים.
כן, מעניין. אורלי, האמת, יכלתי, נראה לי את רואה עליי, יכלתי להישאר פה עוד שעות, אבל יש...
גם אנחנו, אבל בסדר.
אמרנו בתחילת הפרק שנעשה את זה קצר וממוקד כמה שאפשר. ואני חושבת שיש טעם לעוד, זה שזה טוב.
בשמחה.
אורלי, תודה רבה שהגעת, ותודה לכם.
ותודה על הזמנה.
בכיף, ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תנועה. תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. יאללה, ביי.